נחזור עוד פעם לכל לסיכום של כל המהלך שעשינו עד עכשיו, למרות שהוא חשוב להמשך. אני רק אגיד את זה טלגרפית אולי. דיברנו, אנחנו מדברים על תארי השלילה, דיברנו על כמה מושגים של שלילה. יש שלילה מנגדת, שלילה מעיינת, ובסופו של דבר המסקנה הייתה, נדמה לי, שמה שהכי קרוב לתורת התארים השליליים זאת שלילה מפשיטה, כן? השלילה של הפשטה. ובעצם התחלתי את זה דיברנו קצת על היחס בין תורה לבין שירה, וניסיתי דרך זה להדגים את המושגים האלה. היום חשבתי שבעצם המושג שירה מבטא את זה בשני מישורים. אבל קודם כל, כן, ניסיתי להדגים איך זה בא לידי ביטוי בלימוד לימוד עיוני, הלכתי, תלמודי. העניין הזה של השלילה המפשיטה, כשאנחנו מנסים להגדיר מושג, ואנחנו מציעים כל מיני הגדרות ושוללים אותם אחת אחרי השנייה, עד שבסוף אנחנו נשארים בעצם במצב שבו כל ההגדרות לא נכונות. זאת אומרת, אף אחת מהן לא לוחדת את המושג כמו שצריך, ועדיין לדרך הייתה משמעות. זאת אומרת, זה ששללנו את כל האפשרויות להגדיר את המושג, איכשהו חצב בנו איזושהי הבנה אינטואיטיבית של המושג הזה. אוקיי? זה איכשהו נשאר, אחרי כל התהליך הזה, נשארה בנו איזושהי הבנה של המושג הזה, שאנחנו הרבה פעמים לא יכולים להכניס אותה לתוך הגדרה מפורשת, אבל הדרך השלילית הזאת בנתה איזושהי הבנה חיובית. עכשיו, אמרתי שבמובן הזה תורה קצת דומה לשירה, אני חוזר לזה כי אני רוצה להגיד עוד משהו בנושא השירה שמדגים את זה, היום חשבתי פשוט על העניין הזה, שגם בשירה בעצם דיברתי על זה שהמשמעות לא באמת עוברת דרך המשמעות המילולית של המילים, אלא המילים יוצרות אווירה, או לא יודע, מין משהו כזה, שאיכשהו אמור ליצור אצלנו את המשמעות שאותה אמור להעביר עלינו השיר. זה לא תרגום ליטרלי של המילים, כן, הפנס הלבן דולק ברחוב, כשכתוב בשיר, זה לא אותו דבר כמו כשזה כתוב בפרוזה. זה כתוב בפרוזה, זה מתאר סיטואציה, הפנס הלבן דולק ברחוב. בשיר זה בסך הכל אמור לתאר איזשהו סיטואציה שכשאתה נכנס לתוכה, אתה חווה משהו שהוא לא קשור בכלל למשמעות המילולית של המילים. ובמובן הזה זה דומה, יש דמיון בין תורה לבין שירה, ושניהם בעצם מהווים איזושהי הדגמה לגישה שוללת, של שלילה מפשיטה. זאת אומרת שאנחנו מגיעים אל המשמעות דרך הפשטה של משמעויות חיוביות. מפשיטים ממנה את המשמעויות החיוביות, עד שבסוף אנחנו נשארים עם משהו שאותו אנחנו לא יכולים להגדיר, אבל זה כנראה הדבר שאותו אנחנו מנסים לתפוס. עכשיו, מה שפשוט חשבתי עליו זה שלא עשיתי ממש את כל המהלך של, כי עשינו את זה ממש בסוף אחד השיעורים, של איך להגדיר מה זאת שירה. נתתי את השורה התחתונה. והזכרתי שבהגדרות חיוביות, נדמה לי שהזכרתי את זה, שבהגדרות חיוביות למושג שירה אפשר לשלול את כולן כנראה. וסיפרתי שחיפשתי באנציקלופדיה לא היה ערך על שירה. איכשהו הבטלנים שם במדעי הרוח כנראה לא עושים את העבודה. אין הגדרה טובה שאפשר לכתוב עליה ערך אנציקלופדי כנראה. אבל ברור שמדרכו של תהליך כזה, כמו מהי אומנות, הזכרתי את גדעון אפרת, את הספר שלו, שהוא מנסה להציע כל מיני הגדרות ושולל את כולן. עכשיו, הוא נשאר בסופו של דבר עם המסקנה שאומנות זה מה שמוצג במוזיאון. זה סוף הספר. אבל זאת כמובן מסקנה של ייאוש. זה טעות. ושהוא חושב שברגע ששללנו את כל ההגדרות, אז זה אומר שכנראה אין תוכן למושג הזה. בעצם אין תוכן, כי עובדה ששום הגדרה לא עומדת. אז ממילא, כנראה זו אומנות, זה סתם עניין קונבנציונלי. זאת אומרת, מה שמוסכם עלינו להציג אותו במוזיאון, אז זה מה שנקרא אומנות, אבל זה לא נכון. ובדיוק כנגד זה, אני חושב, הרבה מיוצא בתורת התארים השליליים. הוא בעצם אומר שגם אם שללת את כל האפשרויות להגדיר משהו, זה לא אומר שנשארת בלי כלום. זה אומר שנשארת עם משהו שלא נכנס לתוך הגדרה מפורשת. אז בסופו של דבר, אחרי ששללת את כל ההגדרות, כל הדרך שאותה עוברים עם גדעון אפרת, זה דרך מאלפת אגב. ספר יפהפה. מה הספר שלו. באמת, אנליטיות לתפארת, באמת לתלפיות. זאת אומרת, הניתוח יפהפה של המושג, שלילה של כל אחת מההגדרות, דרך דוגמאות נגדיות, הבחנות וכולי, אתה לומד מזה המון על אמנות, ובסופו של דבר אתה נשאר עם זה שהאמנות זה מה שנמצא במוזיאון. הוא עצמו לא מבין את המשמעות של הדרך שאותה הוא עשה. כן, זהו. על שמה כתבת את כל הספר? זאת אומרת, הרעיון הוא שכל הספר עצמו הוא מאוד מלמד, אם לא הייתי אומר את השורה האחרונה. זאת אומרת, כי פתאום...
מה? כדי שתדעת שאין לזה משמעות, שמעת לו עצמם.
כן, זה מה שהוא חושב, אבל אני חושב שבאמת...
או שכשתגיע למוזיאון, תדע מה זה לא.
כן. אז הדרך הזאת בסופו של דבר חוצבת בנו, כמו שאמרתי קודם, איזושהי הבנה שהיא נשארת בתוכנו אחרי שקילפנו את כל ההגדרות ושללנו אותן. משהו שם נשאר אחרי זה, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב מה זאת אמנות. נכון שאנחנו גם יודעים, אנחנו כבר מספיק חכמים בשביל לדעת, שזה לא נכנס לתוך איזושהי הגדרה פשוטה שאפשר לנסח אותה, כן, באופן מילולי. במובן הזה, אבל זה לא אומר שנשארנו בלי שום הבנה שכל הדרך הייתה מיותרת, זאת טעות. עכשיו, אותו דבר עצמו, הזכרתי שאני פעם עשיתי זה באינטרנט, זה תעלול אחרי שראיתי את העניין הזה שבאנציקלופדיה אין ערך על שירה, אז נתתי שם איזה סדרת שיעורים על מתודולוגיה של מדעי הרוח ואיך להגדיר שירה. והלכתי באיזושהי דרך שעכשיו פתאום, היום פשוט נזכרתי בעניין הזה, בסופו של דבר הגעתי למסקנה ש... מה?
איזה אנציקלופדיה?
זאת אומרת אנציקלופדיה?
איזה אנציקלופדיה?
אנציקלופדיה. המשמעותה של הדרך הזאת הייתה בדיוק דרך שלילית. אז זה הניסיון, בסופו של דבר, מה ההגדרה שהגעתי אליה? אמרתי לכם, זה הגדרה, שירה זה דבר שהמשמעות שלו לא עוברת דרך המשמעות המילולית של המילים, או של המשפטים. טוב, זאת הגדרה על דרך השלילה, נכון? עכשיו, מי שאני אגיד לו את זה ולא פגש אף פעם שיר, נדמה לי זה לא יגיד לו כמעט כלום. הוא לא פגש אף פעם, הוא לא יודע מה זה. אז הוא מכיר רק פרוזה. עכשיו תגיד לו, שירה זה טקסט, שהמשמעות שלו לא עוברת בכלל דרך המשמעות המילולית של המילים והמשפטים. לא אמרת לו כלום. שטויות. מה? לא הבנתי? כן, יש לו משמעות, והיא לא המשמעות המילולית של המילים והמשפטים.
זה לא משמעות מילולית בלבד.
לא, לא משמעות מילולית בכלל. הטענה של זה, זה כבר שאלה, זה כבר נוגע לכל המהלך שאותו לא עשיתי. המהלך שאותו לא עשיתי, אני אגיד אותו במשפט, כי אני חושב שזה דבר מעניין. שאנחנו, מה הבעיה? למה לא מגדירים את המושג שירה? יש זה מושג שמופיע בהרבה מאוד גוונים. זאת אומרת, גם במחזות יש אלמנט שירי מסוים, גם ב, לא יודע מה, בכל מיני דברים, בקיצור, בסוגי ספרות יפה, זה גם לא פרוזה במובן הקר ביותר של המילה, יש בה משהו שירי. יש בה משהו שהוא לא רק סתם תיאור של הדברים, הוא גם מעביר משהו מעבר למשמעות של המילים. ספרות, יפה. להבדיל מאנציקלופדיה, שבאמת אולי אנציקלופדיה זה הצורה התאורה ביותר של פרוזה. עכשיו, כשאני מחפש מה הכותב המנוגד, הקיצוני המנוגד, יכול להיות שזאת אוטופיה, אין דבר כזה. אבל זה מה שנקרא שירה. אני אגדיר אותו על דרך השלילה. זה אותו דבר שאין לו שום משמעות שקשורה למשמעות המילולית של המילים. כלום, בכלל. זה מה שנקרא שירה. עכשיו, כל מושג, שנייה אחת, כל מושג של שירה שאנחנו כן מכירים, אז את צודקת. יש שם את המשמעות של המילים ועוטף אותם עוד משהו. אבל בדיוק בגלל זה לא הופעת תאורה של המושג שירה. ולכן אנשים לא מצליחים להגדיר אותה. זאת אומרת, אני מנסה להציע שברגע שאנחנו נמצאים בהרבה מאוד סוגי הופעה של מושג שונים, שלא מאפשרים לנו להגדיר אותו, כי את כל ההגדרות אנחנו נשלול, כל פעם תהיה לנו דוגמה אחרת, שתראה שזה לא נכון. החוכמה פה זה להבין שכל המושגים האלה זה לא הופעה תאורה של המושג. זאת אומרת, לנסות לחפש כותב מנוגד, נגיד, לפרוזה, כן, של הצנון, כן, האנציקלופדיה. זה פרוזה כזאת סתם יבשה לגמרי. זאת אומרת, שמה שהמילים אומרות, זאת המשמעות. עכשיו אני אומר, מה הכותב אוטופי? אין באמת דבר כזה, אבל תיאורטי. מה הכותב המנוגד? הכותב המנוגד זה אוסף של מילים שכל המשמעות שלהם לא קשורה בכלל למשמעות המילולית. זה הכותב המנוגד, בפייה תיאורטית. עכשיו אני שואל את עצמי, איפה אני רואה תופעה כזאת? עכשיו, בכל התופעות שאנחנו מכירים, אנחנו רואים מינון של דבר כזה, אנחנו לא רואים את זה בתהרתו. אוקיי, בסדר, אנחנו הגדרנו פה איזושהי אידאה רק לצורך התיאורטי. אז אני אומר, זאת ההגדרה של שירה, זאת ההגדרה של שירה תאורה. ועכשיו אני טוען שכל מושגי הביניים, ושם עשיתי ככה פירוט די רחב, של מחזות וספרות ושירה כזאת ושירה אחרת ופזמונים ושירים שירי משוררים וכל מיני דברים כאלה, כל אחד מהם זה פשוט איפשהו על הסקאלה בין הפרוזה לבין השירה, השאלה איפה אתה נמצא. זאת אומרת, האם זה 0.9 פרוזה ו-0.1 שירה, 0.8 פרוזה ו-0.2 שירה, או שאתה מגיע ממש קרוב לשירה. ורק שאתה מגיע ממש קרוב לשירה, אתה כבר נמצא שם. ואז אנחנו נמצאים בשירים האבסטרקטיים האלה, שבהם אתה לא מבין בכלל מה הוא רוצה ממך. שזה במובן מסוים, למרבה האירוניה, זאת השירה הכי שירתית. זאת אומרת, זאת ממש השירה. אבל כמובן שתמיד שירה, צורה צריכה תמיד חומר. צורה לא מופיעה בלי חומר. ולכן תמיד השירה לא יכולה להיות לגמרי מנותקת מהמשמעות המילולית של המילים. בסדר. זה צורך בשביל שהאידאה המופשטת הזאת תופיע באופן קונקרטי בעולם. אבל אם רוצים, ולכן כל מיני תופעות כאלה של מושגים שמופיעים בצורה מאוד, עם הרבה גוונים, ולכן קשה להגדיר אותם, נדמה לי שכמתודה תמיד כדאי לחפש את זה כך, לחפש את ההגדרה כך, לנסות לזקק מושג מופשט, אפילו שהוא לא אף אחד מהתופעות הקונקרטיות שעומדות לנו מול העיניים, אבל לנסות להבין מתוכן מה זה המאפיין השירי שבתוכם, ואז להגדיר באופן מזוקק את הקוטב כן, הפלטוני הזה, האידאה הזאת, שנקראת שירה, ואז אני אומר, טוב, ועכשיו בכל התופעות האלה מופיע המושג הפלטוני ההוא במינונים שונים. ולכן אני חושב שככה אפשר לעשות להרבה מושגים עמומים שאנשים מתקשים להבין אותם, בין היתר למושג כמו אומנות, מושג כמו שירה, כל מיני מושגים מהמשפחה הזאת. עכשיו, לא?
אז מה זה אומנות?
איתתי גם הגדרה שם מה זה, אבל אני צריך בשביל זה, בוא נעזוב את זה כרגע, אולי נדבר על זה באחת הפעמים הבאות, נראה. בכל אופן, אז למה אני מפרט את זה? כי הדרך הזאת של איך להגדיר שירה, עכשיו אני לא מדבר על מה זאת שירה, אלא על המתודה איך עבדתי כדי להגיע אל ההגדרה הזאת. זאת ממש מתודה שוללת, שלילה מפשיטה, נכון? בעצם אני עשיתי את אותו תהליך שעשה גדעון אפרת על אומנות, כאילו, כמובן בקצרה פה ולא פירטתי, אבל לא משנה, זה העיקרון. העיקרון הוא לנסות ולהציע איזשהן הגדרות שהן כולן חלקיות, לשלול אותן כי זה לא באמת מתאים, ואז לעבור להגדרה עוד יותר משוכללת, לשלול גם אותה, בסוף להישאר עם שום הגדרה, כי שום הגדרה לא תופסת את המושג בתארתו. אבל אז אני מבין אותו. אני מבין אותו, אבל שנשארתי בלי הגדרה. זאת אומרת, אוסף כל ההגדרות הוצבו פה רק כאיזה מטרות במטווח כדי שאני אראה בהם, ושלול אותם, אפיל אותם. זאת אומרת, רק ככה אני יכול להגיע בסופו של דבר כדי להבין את הדבר. עכשיו, אם מישהו לא יסביר לי את זה באופן שלילי, אלא באופן חיובי, אני לא יודע איך הוא יעשה את זה. איך מגדירים שירה באופן חיובי?
בזאת שירה. תגיד,
בהנחה שאני... בדיוק, זה ארס פואטיקה. זאת אומרת, איך משוררים מגדירים שירה, מה שנקרא ארס פואטיקה, בדיוק ככה הם עושים, כן? שירה זה מקצב גל ועננה, בנית לך...
שירה היא אשר שמגבירים אותה בידיים ולשות כפפות של היגיון.
כן, בדיוק. כל מיני דברים מהסוג הזה שלא אומרים כלום. זה למה? כי הם מנסים להגדיר, הם מנסים להגדיר באופן פוזיטיבי את הדבר עצמו, כשאתה יכול להגיע באמת להבנה שלו רק באופן שלילי. עכשיו, ההגדרות האלה יכולות להוסיף משהו. למה? כי אנחנו כן מכירים את המושג הזה, אנחנו פגשנו אותו. אבל אם תנסה להגיד את זה למישהו שמעולם לא ראה שיר, מה זה, זה לא יגיד, זה סתם, זה שטויות, מה זה יגיד לו?
מצליח להגיד כמו ששירה אומרת לך משהו, לא בצורה חותכת, כמו ששירה אומרת לך משהו.
לא, שירה אומרת לך משהו, כי עולם המשמעויות שהיא מעבירה אליך, זה כן עולם שאתה מכיר אותו, שהוא מדבר אליך.
אתה שירה, אתה תשתמש בעולם שמדבר אליך.
אבל אתה לא שוכל, אם אתה לא פגשת שירה, ההגדרות האלה לא יגידו לך כלום. כלום, פשוט אתה תחשב שהוא מדבר שטויות הבן אדם. אני אגב, הרבה פעמים מרגיש ככה כלפי השיח, כן, הקוקניקי, כן, של הר המור. כן, כל מיני דברים מהסוג הזה שתמיד נראים לי כמו, הרבה פעמים זה נראים כמו אוסף מילים שלא אומרות שום דבר. סתם פשוט משחקים במילים שם, וכל מיני, לא יודע, זה נשמע נורא עמוק ורוחני וזה, ולא אומר כלום. ובאיזשהו מקום, לפעמים אני ככה נוזף בעצמי, ואני אומר, רגע, לאותם אנשים שנמצאים בפנים, להם זה כן אומר משהו. עכשיו, הם לא יכולים כנראה לרוקן את זה לתוך כלים שיעבירו את זה לבן תמותה רגיל כמוני. אז שמנסה ככה להגדיר את זה, להבין את זה, להעמיד את זה מול, מול השלילה שלו ולמצוא את הנפקמינות. זאת אומרת, אז לכן הם כלואים בתוך איזשהו שיח מנותק כזה, הוא סגור בתוך עצמו, כן, המפוק עצמו, ודאי. זאת אומרת, סגור בתוך עצמו כזה, אבל זה לא אומר, זה לא, אין בהכרח, זה לא נכון שזה לא אומר כלום בהכרח, אני לא יודע, אני לא יודע לשפוט את זה. אבל אני מניח שאם אנשים בפנים כל כך נהנים ומלקים את השפתיים מכל הדברים האלה, כנראה זה אומר להם משהו, אני לא יודע, יכול להיות. אבל, וגם כאן, כשינסו נגיד להעביר את זה, לתרגם את זה לבן אדם שנמצא מבחוץ, יצטרכו להשתמש בדרך שלילית. זאת אומרת, יצטרכו להגיד, תראה, אתה חושב שרעיון זה כזה, בוא נראה לך שלא. וזה גם לא זה, וזה גם לא זה, וגם לא זה. ואז אתה נשאר עם איזשהו משהו שאולי מתקרב להבין מה זה. הזכרתי, אני חושב, את סוזוקי, נכון? מלומד יפני כזה, שעניינו זה לתרגם את הזן לאוזן או לראש מערבי. הוא הביא את השיר של טניסון והשיר של... לא הבאתי את זה, הזכרתי את זה, אני חושב. הוא מביא שם, הוא משווה, עושה שם השוואה בין שיר של טניסון לשיר זן מהמאה, אני לא יודע איזה, 13 אולי, לא יודע, משהו כזה. אצל טניסון זה פרח בין סדקי יקיר, אני אתלוש אותך ממקומך ואני לא יודע מה, אבין את פנים הווייתך וכל מיני דברים מהסוג הזה. והשיר של הזן אומר, ראיתי פרח בין סדקי הקיר. זאת אומרת, הפסיביות המזרחית מול בחבשו המערבי, כן, השתלטנות הזאת, הניסיון, אז הוא מנסה להדגים איכשהו את שני את ההבדל. עכשיו, ברור שכל כל ההסברים שלו הם יכולים להיות רק על דרך השלילה. זה כמו הקוקניקים. זאת אומרת, כשאתה פונה לצורת חשיבה רגורוזית, זאת אומרת, שרגילה לטיעונים, להגדרות מסודרות, ואתה מנסה להציע משהו שזה בכלל לא הראש שלו, זאת אומרת, הוא לא עובד כך. אז איך תסביר לו שבכלל יש בזה משהו? תנסה להראות לו, לקחת אותו בצורה סופיסטית, כמו, כן, כמו סוקרטס, כן? לקחת אותו בדרכו שלו ולהראות לו שדרכו שלו נכשלת במקומות מסוימים. אתה תנסה להראות לו, הנה בוא ננסה להגדיר את זה. בוא, תגדיר לי את זה עכשיו. אז אתה תציע הגדרה. רגע, איך תסביר שגם זה צריך להתאים להגדרה? הרי זה לא מתאים. באמת נכון, אני חושב עוד פעם, הגדרה, אז אני מציע הגדרה אחרת. אני אומר לך שגם זה לא מתאים. ואז בסוף אני יכול לקחת מישהו עם איזה ראש ככה לוגי מאוד נוקשה, ולהראות לו שהעסק הזה, יש משהו מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא ממצא את הכל. עכשיו, אם תצליח לעשות את זה בצורה חכמה, אז אולי גם תיתן לו איזשהו מושג חיובי על מה שאתה מתכוון אליו, אבל אתה אף פעם לא תצליח לנסח את זה חיובית. הניסוחים תמיד יהיו שליליים. ההבנה שנוצרת ממילא היא הבנה חיובית. ואני חושב שבדיוק התהליך הזה של ההגדרות, של מושגים כמו אמנות, שירה, או מושגים מופשטים אחרים, וכמובן הקדוש ברוך הוא כמושג אולי הכי מופשט, הם בהכרח נידונים להיעשות בדרך השלילית. אבל זאת שלילה במובן המפשיט, כמו שאמרתי, כן, על זה דיברנו בפעמים האחרונות, שזה שלילה במובן המפשיט, לא שלילה במובן הלוגי, לא שלילה מעיינת ולא שלילה מנגדת במובן הלוגי, כי אחרת זה פשוט נונסנס. זה, אתה לא אומר כלום. עוד הערה אחת, פשוט זה נקודות שככה עלו לי היום בהקשר של התארים השליליים. הזכרתי, אני חושב, גם כן באחת הפעמים הקודמות, את המלון של הילברט. נכון? עם הפרדוקסים של האינסוף. הילברט, דיוויד הילברט היה מתמטיקאי מאוד בולט, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 נדמה לי, סוף המאה ה-19. תחילת המאה ה-20. נדמה לי שבמפנה המאה עוד היה כנס שהוא הציב את הבעיות הפתוחות במתמטיקה. אז הוא עסק לא מעט באינסוף, והוא ניסה להראות מה המשמעות של רמות שונות של אינסופים. זאת אומרת, כן, המיון של ג'ורג' קנטור, מי שמכיר, יש אינסופים בני מניה, יש רצף, יש היררכיה אינסופית של רמות יותר ויותר גדולות של אינסופים. כן. המינוחים זה א', אפס, כן, הוא משתמש באות א'. הוא מנסה להדגים את זה דרך כל מיני פרדוקסים שהוא קורא להם המלון של הילברט. תחשבו על מלון שיש בו אינסוף חדרים. בסדר? וכל החדרים מלאים. עכשיו בא בן אדם, ובא לבעל המלון, אומר, אני רוצה ללון פה. אין בעיה. הוא אומר, כל תושב של חדר N יעבור לחדר N פלוס אחד. בסדר? אף אחד לא נשאר בלי חדר, נכון? חדר אחד עובר לחדר שתיים, שתיים עובר לשלוש, לא תמצאו תושב של חדר שלא יהיה לו חדר אחר שהוא מאכלס אותו, נכון? אז כולם מסודרים, עכשיו חדר אחד התפנה, אז עכשיו הוא מכניס אותו לחדר אחד. עכשיו מגיע עוד אחד, אין שום בעיה, אפשר גם להכניס אותו.
זה כל הפרדוקס של אינסוף, כי אתה אומר...
כן, זה פרדוקסים של אינסוף, אז זה הוא מדבר. אתה מכניסים עוד אחד...
למה זה יותר פשוט מאשר להגיד לראשון תעבור אחרי החדר של האחרון?
מה? לא, אין, אתה צריך להגדיר, זה לא מוגדר מתמטית. אתה צריך לדבר על אין מוגדר. אתה לא יכול לדבר על אחרי האחרון, זה מילים. תגיד לי מה האלגוריתם. זאת אומרת, כל אין עובר ל-N פלוס אחד ואחד מתפנה. אין, אתה לא יכול לדבר אף פעם על האינסוף, אתה צריך לדבר על, על אלה שפה.
תעבור חדר, חדר, אין פוס אחד, עד שכבר אין אף
פעם. לא, אין, אתה לא תגיע אף פעם, זה בדיוק הנקודה. אגב, גם התהליכים האלה, זה מאוד עדין בהגדרות המתמטיות, מי שרוצה להיות קפדן יותר, התיאורים האלה הם לא מדויקים. כי אתה צריך, שנייה אחת, התהליך הזה של להעביר כל אחד חדר, הרי הוא בעצמו לא מוגדר, הוא לוקח אינסוף זמן, אתה צריך...
החדר
צריך להתפנות מיד כשהשני נכנס, אפילו לא שנייה יותר מאוחר, כי אחרת זה לא יוצא אף פעם. יש פה כמה וכמה עדינויות שאפשר לדון בהם, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה עכשיו. בכל אופן, אז כן, בדיוק, מה עם המנקות? כנראה יש אינסוף מנקות גם.
לא, אבל אני צריכה למנקות כל כך הרבה חדרים.
לא, לא צריך, יש אינסוף מנקות. יש אינסוף, חצי אינסוף, כל אחד מנקה שני חדרים, זה אין בעיה. זה מוגדר היטב.
זה גם דבר שאסור להגיד.
כן, יש אינסוף אנשים. אה? מה הבעיה? יש עוד אחד, יש אינסוף אנשים במלון, וחוץ מזה, יש עוד אחד.
יש גם חדרים.
אה, למה?
אם האינסוף הוא
מתמתח, הוא נמתח. ברור שהוא נמתח. אם תוסיף שניים לאינסוף. אם תוסיף שניים לאינסוף, נשאר אינסוף. אם
תוסיף שניים לשלוש ומוצאים אותה,
אז זה לא בעיה. אבל אתה צריך להגדיר אלגוריתם מתמטי מוגדר, עם כל מיני עדינויות שמגדיר איך אתה עושה את זה. כי לא בכל צורה אפשר לעשות את זה. אז הוא אומר, בשלב הבא עכשיו מגיעים אינסוף אנשים, אין שום בעיה, אתה עושה אינסוף פעמים את הדבר הזה. עכשיו מגיעים אוטובוסים אינסוף אנשים, עכשיו הוא אומר שאינסוף אוטובוסים שבכל אחד יש אינסוף אנשים. אין שום בעיה, גם את זה אפשר לעשות. למה? אתה עושה העברה כזאת. זאת אומרת, קודם כל אתה מעביר את אחד לחדר שתיים, את שתיים לחדר ארבע, את ארבע לחדר שמונה, אין עובר לשניהן. לחדר שמונה, כל האיזוגים נשארים, לא, אין עובר לשניהן, כן. אז כל החדרים האיזוגיים נשארים פנויים? יפה. עכשיו יש לנו, יש משפט שיש אינסוף מספרים ראשוניים. זה משפט שכבר היוונים הוכיחו אותו. יש אינסוף, כן, יש אינסוף מספרים ראשוניים, נכון? אז עכשיו ניקח את, נגיד, המספרים הראשוניים 3, 5, 7, 11 וכן הלאה. 3 בחזקת N, ש-N שווה 1, 2, 3, זאת אומרת זה 3, 9, 27, 81, יש אין סוף מספרים כאלה, נכון? 3 בחזקת N, ו-N יכול לקבל כל ערך. תשים את תושבי האוטובוס הראשון בחזקות של 3 בחזקת N. תושבי האוטובוס השני בחזקות של 5 בחזקת N. אף אחד מהם לא שווה לשני כי הם ראשוניים. לכן צריך שהם יהיו ראשוניים. בסדר? וכולם איזוגיים.
כשהאיזוגיים
פנויים.
מה מרוויחים?
לא, רגע. אני מרוויחים הרבה כסף, קודם כל. אבל לא, מעבר לזה...
חושב לפרסם מאמרים.
לא, לא, צעד דבר. לפרסם מאמרים זה גם דבר חשוב. זהו, השאלה אם המלון רווחי זה לא כך פשוט. זה שהוא מרוויח אינסוף כסף זה עוד לא אומר. יש לו גם אינסוף הוצאות. בכל אופן, אבל הפאנצ'ליין הוא לא זה. הפאנצ'ליין זה השאלה האם יש מספר מסוים של אנשים שלא יכול להיות מאוכלס במלון. האם יכולה להגיע כמות אנשים, האם יכולה להגיע כמות מסוימת של אנשים שאי אפשר להכניס אותם במלון הזה בשום צורה. אין אלגוריתם שיצליח להכניס את כולם למלון. אז התשובה היא ודאי שכן. נכון, אבל יש איזה הדגמות יותר חביבות. יש בזה שלא מדויק של גדי אלכסנדרוביץ', יש לו בלוג מתמטי מאוד חביב. אז הוא אומר למשל, בוא ניקח תעודות זהות עם אינסוף ספרות. אנשים עם תעודת זהות עם אינסוף ספרות. בסדר? ברגע שכל תעודות הזהות מאוכלסות, כן? נגיד שזה עם סוף כזה של אנשים, הוא לא ייכנס למלון. אפשר להוכיח את זה בדרך השלילה. איך? בואו נכניס את כולם למלון. נניח שהם כן נכנסים למלון, ואני אראה לכם שאני בכל זאת מוצא אחד שלא נמצא שם. כן? אז כך וכך פרחתי בעצם את ההנחה שכולם נמצאים במלון. איך? כולם בתוך המלון. עכשיו אני עובר חדר חדר. בחדר הראשון אני אומר את הבן אדם, מה תעודת הזהות שלך? הוא אומר לי, ואני את הספרה הראשונה שלו משנה. זאת אומרת, אני נגיד את הספרה הראשונה שלו היא 2, אני כותב 3. אני עובר לחדר השני, אני אומר לו, מה הספרה השנייה של תעודת הזהות שלך? לא צריך יותר מזה. ספרה השנייה היא 5, אני כותב 4. זאת אומרת, כל פעם אני עושה משהו אחר. כשאני אגמור את זה, יהיה לי ביד רשימה של אינסוף מספרים, תעודת זהות במילים אחרות, שהבן אדם, שזאת התעודה שלו, לא נמצא באף אחד מהחדרים. כיוון שהוא שונה במספר N מתעודת הזהות של הבן אדם שנמצא בחדר N. נכון? זאת אומרת, לכל אדם בכל חדר יש תעודת זהות שונה מזאת שבניתי כך.
התהליך הזה אף פעם לא נגמר.
נכון, לא נגמר אף פעם.
אבל אתה תגיע לתעודת
זהות. לא, התהליך של הרישום של התעודת זהות. בואו, אני לא מקפיד פה לדינויות מתמטיות, אבל אפשר להגדיר את זה גם מתמטית, נגיד מספרים ממשיים. בסדר? זה ההגדרה המקורית. ואז זה בעצם אומר שיש כמויות מסוימות של אנשים שלא נכנסות למלון עם אינסוף חדרים. זאת אומרת, יש אינסוף יותר גדול מהאינסוף הזה שקוראים לו בן מניה. בן מניה הכוונה כי אפשר למספר את החדרים. 1, 2, 3, 4, יש סדר לחדרים. אז אפשר למספר את החדרים, וכיוון שכך זה אינסוף שהוא בן מניה. זה אינסוף שהוא לא בן מניה, אי אפשר למנות אותו. מה זה למנות? זה להצמיד מספר לאובייקט. זה נקרא למנות. למצוא התאמה בין סדרת המספרים לבין האובייקטים. זאת אומרת, זה כך משתמשים במלון של הילברט. עכשיו, החלק הראשון של הטיעון הזה, הרבה פעמים משתמשים בו כדי להראות לאיזה פרדוקסים אנחנו יכולים להגיע אם אנחנו מניחים אינסוף קונקרטי ולא פוטנציאלי. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם מניחים? שיש פה מלון עם אינסוף חדרים. זאת אומרת, זה מספר החדרים של המלון. לא, קונקרטי.
יש מלון, יש
אותו. בדיוק, יש פה מלון. זאת אומרת, במלון הזה יש אינסוף חדרים. אז זה אומר שיש לפנינו אינסוף חדרים. זה לא, המספר אינסוף בדרך כלל במתמטיקה, זאת אחת הביקורות על המיון של ג'ורג' קנטור, שגם הוא מסתכל על האינסוף כמשהו קונקרטי ולא פוטנציאלי. אבל בדרך כלל במתמטיקה, באינפי, בכל מקום אחר, אז מגדירים את האינסוף בצורה פוטנציאלית, לא בצורה קונקרטית.
זאת אומרת, שאיפה ל.
זה שאיפה ל, או גדול יותר מכל מספר ממשי שאנחנו מכירים. אז לא אמרתי את זה באופן חיובי, שימו לב איך אמרתי את זה, בהגדרה שלילית, נכון? כשאני מגדיר את האינסוף, אני לא אומר מה הוא, אני אומר מה הוא לא. הוא לא אף אחד מהמספרים הממשיים שאותם אני מכיר, הוא גם גדול יותר. מכל המספרים הממשיים או השלמים, לא משנה, שאותם אני מכיר. אוקיי? אז זאת הגדרה...
אינסוף פלוס אחד.
מה?
אינסוף פלוס אחד יותר גדול
ממנו. לא, לא יותר גדול ממנו. אתה צריך להגדיר מה זה גדול.
אין דבר כזה, פלוס אחד.
לא, אתה צריך להגדיר מה זה גדול. להגדיר. ומה זה פלוס? צריך להגדיר מה זה פלוס ומה זה גדול. אם תגדיר מה זה פלוס ומה זה גדול, אז אתה תראה שזה לא גדול. אם תגדיר את הפלוס בצורה קוהרנטית, אז יש, למה לא? לא, מי אמר שיש גדול? לא, מי אמר שאינסוף פלוס אחד גדול מאינסוף? השאלה איך אתה מגדיר את המושג
גדול?
לא, השאלה איך אתה מגדיר את המושג גדול? אתה יכול להגדיר את המושג, איך קנטור מגדיר את המושג גדול דרך זה שאתה לא יכול למצוא התאמה חד-חד ערכית בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, איברים של קבוצה אחת יתאימו לאיברים של קבוצה השנייה, אבל מהקבוצה השנייה יהיו איברים שלא יתאימו לקבוצה הזאת, זה אומר שזאת יותר גדולה מזאת. עכשיו, אין סוף פלוס אחד ואין סוף יש התאמה חד-חד ערכית בין שתי הקבוצות.
לכל איבר?
לכל כיוון.
אין סוף פלוס אחד לא גדול מאין סוף? לא.
יש התאמה חד חד ערכית בין קבוצה הזאת לקבוצה הזאת. אני יכול להראות לך כל, נגיד הזוגיים והשלמים, יותר קל להראות את זה שם. מה יותר גדול? לכאורה השלמים, נכון? כי הזוגיים זה רק חצי. לא, אני אראה לך שיש אחד על כל אחד לשני הכיוונים. אחד מתאים לשניים, שניים מתאים לארבע, שלוש מתאים לשש, ארבע מתאים לשמונה, לא תמצא אף מספר בשלמים שאין לו מתאים בזוגיים ולהפך. לא, לא עצרת בשום מקום. לא עצרת. התאמה היא אינסופית. לא, לא עצרת בשום מקום. התאמה היא מוגדרת מאין לשניהן. זה התאמה עבור כל אין. עכשיו, לא תמצא איבר בשלמים שאין לו משהו שמתאים בזוגיים ולהפך. לא תמצא. זה אומר שזה אותו מספר. וגם הרציונליים זה אותו מספר. הרציונליים זה המנות של שלמים. כן? ההיגיון אומר סתירות, אם הוא לא אומר ככה. זאת אומרת, ההיגיון הוא סתירתי, אתה לא יכול להגיד אחרת. אחרת אתה נקלע לסתירות.
עוד מוב תושבי העולם, עם מספר זוגי יותר גדול, כל המספרים.
מספר, אבל אינסוף הוא לא מספר, זה בדיוק הנקודה. מספר, אתה צודק. המספרים, אתה צודק. כשאתה עובר לאינסוף, אינסופים הם לא מספרים. זה בדיוק הנקודה. ולמה? כי אינסוף, אנחנו מתייחסים אליו רק כמושג שהוא הפשטה. אין דבר כזה באמת. בדיוק. אבל זה רק מושג של גבול. אתה יכול לדבר על משהו שהוא יותר גדול. לא. לא שאין דבר... לא, לא, לא שאין דבר כזה. בדיוק. לא שאין דבר כזה. אתה לא יכול להגדיר אותו כמו שאתה מגדיר מספרים. זה הנקודה. וגם לא להתייחס אליו כמו שאתה מתייחס למספרים. כי אחרת אתה נקלע לסתירות. להגיד שאין דבר כזה זו אותה טעות כמו גדעון אפרת. שאמר שכיוון שלא הצלחת להגדיר מה זאת אמנות, אז אין הגדרה. לא, זה לא נכון. לא,
זאת אומרת...
מה, לאינסוף? הגדרה על דרך השלילה, אמרתי. כן. אבל אתה לא מגדיר מה זה אינסוף. אתה אומר, דבר שגדול יותר מכל מספר שאתה מכיר.
אני שאלתי הרבה מהנדסי מכונות, כולל ראש הפתחות על הנדסת מכונות באוניברסיטת תל אביב, מה זה מכונה, ואף אחד לא ידע להגיד.
אוקיי.
אף אחד כולל ראש הפתחות, יש בה רבע שעה, חצי שעה, ולא ידע להגיד. עד היום אני לא יודע.
אני אביא לך הגדרה אחר כך, אם אין שם יכול להביא לך הגדרה.
נכונה, לא אינסוף.
נכונה, נכונה. לכן זאת תהיה הגדרה על דרך החיוב, לא על דרך השלילה. טוב, בכל אופן, אז הבאתי את כל זה כדי להראות שמושגים מופשטים, אנחנו מטפלים בהם גם בחיים שלנו בצורה שוללת. אנחנו מנסים להגדיר את המושג אינסוף, הדרך שבה אנחנו הולכים היא דרך של שלילה, היא לא דרך של חיוב. ולכן לא צריך כל כך להתפלא מזה שגם כשאנחנו מטפלים באלוקות, אז הרמב״ם אומר לנו שצריך לטפל בה בצורה של תארים שליליים. זה לא אומר שזה לא אומר כלום. כל הפרדוקסים שאמרתי בהתחלה, לא בשיעור הזה, בשיעור הראשון שדיברתי על זה, שאם זה, מה ההבדל בין להגדיר על ידי שלילה כפולה או להגדיר על ידי חיוב? זאת לא שלילה כפולה, כי לא מדובר פה בשלילה לוגית, מדובר פה בשלילה מפשיטה. שלילה מפשיטה זה בדיוק מהסוג הזה. את להגיד שאינסוף הוא לא אף אחד מהמספרים, נכון, גם ציפור היא לא אף אחד מהמספרים. אז ברור שזה לא מספיק בשביל להגדיר את האינסוף. אינסוף הוא מאותו סוג באיזשהו מובן כמו המספרים, אבל הוא לא אף אחד מהם. אז כן אמרתי פה משהו חיובי. את להגיד שציפור זה לא אף אחד מהמספרים, זה שטויות, כי זה לא רלוונטי, זה בכלל לא באותו מישור, כן? זה לא אותו שדה סמנטי, ציפור ומספרים. האינסוף כן שייך לאותו שדה סמנטי, ובכל זאת אני אומר שהוא לא אף אחד מהמספרים. אז אתם מבינים שביסודה של השלילה הזאת יושבת איזושהי אמירה חיובית, שהם כן מאותו סוג, אבל לא כזה. נכון? כמו הגדרה אריסטוטלית, אגב. הגדרה אריסטוטלית זה תמיד סוג, ומין. כשאני רוצה להגדיר מה זה בן אדם, אז אני אומר, זה בעל חיים מדבר. מה זאת אומרת? קודם כל זה הסוג, זה בעל חיים, בתוך הסוג הזה יש הרבה מינים. אני מדבר על המין המדבר, זאת אומרת שהוא שונה משאר המינים שלא מדברים. תמיד כשאני עוסק בהפכים, אז זה גם דיברנו על מושגי ההפך, אז כשאני עוסק בהפכים אני תמיד מניח איזושהי תשתית של דמיון בין שני הצדדים, ורק אז אני יכול להגיד שזה הפוך מזה. אבל אם אין קשר בין שני הצדדים, אני אף פעם לא אגיד שאחד הפוך מהשני. הפוך זה אומר שיש קשר ביניהם. המהר"ל מדבר על זה גם. אז כן, ציפור זה לא ההפך ממספר. אבל אין סוף זה במובן מסוים, לא יודע, מההפך, אבל זה לא מספר. לא במובן שזה מאותו סוג, אבל לא.
גם אפס.
מה? גם אפס, בהרבה מאוד מובנים, נכון. ולכן, כשאנחנו מדברים על שלילה, אז בתשתית, הרבה פעמים בלי להגיד את זה בכלל, אנחנו בעצם אומרים משהו חיובי. אנחנו לא אומרים, אנחנו מניחים באופן סמוי משהו חיובי. כשאני אומר שאינסוף הוא לא אף אחד, הוא יותר גדול מכל המספרים האחרים, או הוא לא אף אחד מהמספרים המוכרים לנו, בזה אמרתי שהוא עדיין שייך לשדה הזה של המספרים, באיזושהי צורה. הוא רק לא כל האיברים שאותם אני מכיר. אז תמיד כשאני אומר לא, מאחורי זה יושב איזשהו כן שאותו לא אמרתי. יש איזושהי השוואה שאותה לא אמרתי, כי אני לא יודע איך להגיד אותה.
לא שלא אמרת, אתה לא יכול להגיד.
אני לא יכול להגיד, לא. אם אני אגיד שאינסוף הוא כמו המספרים, אני אתאה, זה לא נכון. הוא לא כמו המספרים. אבל מצד שני, זה לא נכון להגיד שהוא לא כמו המספרים, כמו שציפור היא לא כמו המספרים. ציפור היא פשוט לא קשורה, זה לא אותו דבר. אינסוף הוא באיזשהו מובן כן מאותו סוג, אחרת מה מכניסים אותו לשם, מה משרבבים אותו לשם. לכן כשאני שולל, אני תמיד מאחורי זה בעצם אומר גם משהו חיובי. אבל הרבה פעמים הדרך להגיד את המשהו החיובי זה רק בצורה של השלילות. זה לא מספר וזה יותר גדול מכולם וזה הכל, אבל כמובן כל זה בתוך השדה של הדברים שכן איכשהו דומים למספרים. אז אני יכול להסביר למישהו מה זה אינסוף. אם הסתם אגיד לו זה לא מספרים, במובן של שלילה, לא שלילה מפשיטה, אלא שלילה לוגית, אז כשאמרתי לו זה לא מספר, יכולתי, זה באותה מידה זה יכול להיות סיפור. זה שלילה לוגית. כשזה לא מספר, אז לא אמרת כלום, זאת אומרת, השארת פה עוד הרבה מאוד אפשרויות. כשאני אומר שאינסוף הוא לא מספר, זה לא באותה משמעות כמו שציפור היא לא מספר. זה לא כזה שהוא לא אבל מאותו סוג באיזושהי צורה. אז כן אמרתי משהו על האינסוף. ולכן אני חושב שכל הדוגמאות האלה ממחישות היטב את מה שלפחות נדמה לי שהרמב"ם מתכוון כשהוא מדבר על תורת התארים השליליים. כשהוא מדבר על, על, על שלילה מפשיטה ולא על שלילה לוגית. בסדר? אוקיי.
באמת זה קצת מזכיר את הסיפור על עם השירה למי שלא שמע שירה אף פעם.
ביחס לקדוש ברוך הוא, זאת שאלה גדולה. כי אם באמת לא היה לנו שום אפשרות לתפוס מה זה אלוקות, אז נדמה לי שהאופן השלילי לתאר אותו לא היה אומר לנו כלום. ואני לא חושב שזה המצב. אני חושב שיש לנו אפשרות לתפוס אותו, אין לנו אפשרות להגדיר אותו, להכניס אותו לתוך קטגוריה. אבל אנחנו כן מבינים, תופסים מה זה אלוקות. אחרת במה אנחנו מאמינים. זאת אומרת, אתה מבין? אני רק לא יודע להכניס את זה לתוך מילים, לתוך הגדרה מפורשת, במובן החיובי. אבל ברור שיש לי איזושהי תפיסה בדבר, כי אחרת הגדרה על דרך השלילה לא תגיד לי כלום. בדיוק כמו שלהגדיר על דרך השלילה שיר, למישהו שמעודו לא ראה שיר, לא פגע שיר. זה לא יגיד לו כלום, זה סתם לא אומר שום דבר. ולכן אני אומר שבמובן מסוים יש פה תפיסה חיובית של האלוקות. כשאנחנו מנסים לתרגם אותה להגדרות, ההגדרות תמיד תהיינה על דרך השלילה. השלילה הזאת מפלסת את הדרך לקראת הדבר המופשט שהוא יישאר, אבל הוא חיובי, הוא לא שלילי, הוא תפיסה של מה זה אלוקות. הצורה להגדיר את זה, לעשות את זה בצורה קוגניטיבית, זה תמיד על דרך השלילה. דיברנו על מרי, החדר של מרי, נכון, עם הצבעים, שהיא הייתה בחדר, הפיזיקאית, שהייתה בחדר שחור לבן וידעה את כל האופטיקה על בוריה, השאלה אם היא יודעת מה זה צבע אדום, והתשובה היא כמובן לא. נכון? היא לא יודעת מה זה צבע אדום. היא יודעת את התיאוריה האלקטרומגנטית שמתארת את הגל שמחולל את התחושה של צבע אדום בעיניים שלי. אבל עד שלא ראית את הצבע האדום, זה לא יגיד לה כלום. למשל, אמרתי, היא לא תבין למה זה מעצבן פרים, הצבע הזה. היא יכולה לעשות את כל חישובי אורכי הגל ופיזורים של אור, וכל זה לא יעזור לה שום דבר. בשביל להבין למה זה מעצבן פר, אתה צריך לחוות פעם אחת את הצבע האדום, ואז אתה יכול לנסות להבין. למרות שאנחנו לא פרים, אבל אנחנו יכולים להבין למה זה מעצבן פרים. זה צבע כזה בולט, דוקר כזה.
אז לכן... זה מזכיר דם.
מה? אולי כי זה מזכיר דם. אבל בשביל זה אני צריך את התפיסה הבלתי אמצעית של הצבע האדום. מה? כן? נו, אז איך? אז למה? כן? אם ככה זה מאוד מעניין, טוב. אבל איך יודעים? איך יודעים שזה עיוור צבעים?
שאלו אותו. הוא לא מבטיח. אפשר לבדוק?
זה לא בעיה. אפשר לבדוק במוח.
אם אתה רוצה לנסות תרגיל אותו ללכת...
לא, זה יכול להיות בעין, זה יכול להיות במוח. זה יכול להיות בשניהם.
אבל למשל
דגים
אותה עוצמת
אור,
ורק הגוון
שונה, הוא לא יודע
להבדיל. טוב, לא משנה, בכל אופן, אז אולי הדוגמה הזאת לא טובה.
למה אנחנו
מתעצבנים? בדיוק, אז למה אצלנו זה יכול לעצבן אותנו הצבע האדום? נעזוב את הפרים, משלמה פרים שפתנו.
למה עשו לקהל צבע אדום?
בדיוק. למה עשו לקהל צבע אדום כדי שיזדהה עם זה שהפר מתעצבן? עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה, ומרי לא תבין את זה. עכשיו, כשהיא תנסה להגדיר, עכשיו מרי ראתה את הצבע האדום, יצאה מהחדר, ועכשיו היא רואה מה זה צבע אדום סוף סוף. עכשיו היא תנסה להסביר לעמיתיה הסגורים בחדר מה זה. אין לה שמץ של סיכוי להצליח. היא לא יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, יש דברים שאותם עד שאתה לא פוגש, אתה לא, אין לך דרך להכניס את זה לתוך הגדרות מילוליות. זה לא משהו שאתה יכול לעשות בכלל. השפה לא מאפשרת את זה. אני לא יודע אם זה רק מגבלה של שפה או של החשיבה או של המעניינת, אם זה רק מגבלה של שפה.
היא תוכל לעשות את אותו תהליך שהיא עברה, להגיד להם במשהו שהם כן מכירים. כמו שעכשיו נגיד הרב עושה איתנו. לבוא אליהם ולהגיד להם, תחשבו על משהו שאתם מכירים, אבל מישהו שלא מכיר אותו, את אותו תהליך להעביר איתם, ואז הם היו מקבלים הבנה.
בדיוק, זה עוד פעם, זה דרך שלילית.
לא, דרך חיובית.
לא, למה? שלילית.
לא, זה שלילית על אותו דבר, אבל...
זה כמו להסביר מימד רביעי. אתה אומר לבן אדם, תראה, בוא תחשוב רגע איך חושבים יצורים דו-ממדיים על העולם שלנו, כן? פלטלנד. אז ככה אתה יכול לנסות ולדמיין מה קורה בממד הרביעי ביחס אליך, כשאתה חי בתמונה תלת-ממדית. אז זה הסבר שלילי. אז כל אלה זה דוגמאות שמנסות להראות את משמעותה של השלילה.
אבל אם יש לך תפיסה במשהו שאין לך בו שום שייכות.
מה?
יש לך תפיסה מסוימת במשהו שהוא לא...
לא, כי במושג מימד יש לי כנראה שייכות. אני מבין מה זה מימד, עובדה שאני מבין מה ההבדל בין שניים לשלושה מימדים. אז בן אדם שאין לו יכולת הפשטה, הוא באמת לא, את לא תוכל להסביר לו גם שני מימדים, לא רק ארבעה. הוא יודע, שלושה מימדים, הוא לא, המושג מימד עוד לא נמצא אצלו בכלל בחשיבה שלו, עולם המושגים שלו. אז באמת לא תוכל להסביר לו גם שני מימדים, לא רק ארבעה. אבל אחרי שהוא הצליח לעשות את ההפשטה הזאת, אז יש לו כבר איזושהי נגיעה במה זה ארבעה מימדים. סיפרתי, אני חושב, פעם על ה... היה פעם בנייצ'ר, איזה כתבה על שבט הפיראי בברזיל. זה שבט שסופר במערכת של one too many system. זאת אומרת, יש להם אחד, שתיים והרבה. זה המספרים שיש להם. הם עוברים מתמטיקה בקלות, בכיתה א', וגומרים את הסיפור הזה. יש זה המון יתרונות. גם הציונים שלהם זה אחד, שתיים או הרבה בתעודה. אז הם לא הצליחו למשל לספור או להבחין נגיד בין חמישה עצמים לשבעה עצמים. הם לא הצליחו. עכשיו במספרים מאוד גדולים הם כן רואים, הם כן מבינים, אבל נגיד כשזה קרוב, אתה צריך את עולם המושגים המדויק הזה כדי לעשות את ההבחנות. אז לא, כמובן שהצליחו להסביר להם אחרי זה, כי יש להם את ההכנה. את ההכנה המושגית לקלוט את הדברים האלה יש אצלהם גם. אבל זה לא התפתח אצלם.
אתה מסביר לי?
בדיוק, כן. אבל זה עוד לא התפתח אצלם. בסדר? אז לכן, כל דבר שבצורה שלילית אתה יכול להגיע לאיזושהי הבנה, זה אומר שהדבר שאותו אתה מבין, יש לך איזושהי נגיעה בו עוד קודם. נגיעה אינטואיטיבית. אתה לא יודע להגדיר לעצמך. אתה לא יודע להמשיג את זה. אבל אתה... אתה, יש לך איזושהי נגיעה בדבר, אחרת זה סתם פתאום עם מילי באלמת. זה לא עוזר שום דבר. טוב, נחזור לרמב״ם, ההקדמות תמיד לוקחות אותי עד סוף השיעור, אני לא יודע, זה הנושא הזה באמת פתולוגי. היינו בעצם בפסקה השנייה, נקרא אותה מהר, ואחר זאת ההקדמה אומר שהשם יתברך כבר בא המופת שהוא מחויב המציאות, אין ההרכבה בו כמו שנעשה עליו מופת. ולא נשיג אלא ישותו לבד, לא מהותו. אם כן, מן השקר שיהיה לו תואר חיוב. הרבה בעצם אני חושב מתכוון לומר, או אולי רק אני אמשיך לקרוא, מפני שאין לו מהות חוץ לישותו, ויורה התואר על אחת מהם. עשרה, אין לו מהות חוץ לישותו ויורה התואר על אחת מהם. כל שכן שתהיה מהותו מורכבת ויורה התואר על שני חלקים. כל שכן שיהיו לו מקרים ויורה התואר גם כן עליהם. ואם כן, אין לו תואר חיוב בשום פנים. את לא יכול להיות שיש תואר חיובי לקדוש ברוך הוא. למה? בגלל שכל מה שאנחנו יכולים להגיד עליו זה שהוא נמצא. אנחנו לא יכולים לתאר אותו. יכולים לתאר את פעולותיו או להגיד שהוא נמצא. לא יכולים לתאר אותו. אז אם זה ככה, אז על מה יחולו התארים? אז זה שהוא נמצא זה לא תואר. דיברנו על זה כבר, זה שהוא קיים. אז זה שכל תואר אחר, אין לו תואר אחר. אז על מה יתלבש התואר החיובי? הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, זה ההנחה של הרמב״ם, אין בו הרכבה, כן, זה מה שהוא כותב פה, וכיוון שכך יש בו רק את ה, מה שקראנו את העצמות ולא את הצורה, או רק את, ה, את, את ההיות, ולא את ה, מה זה הדבר ש, 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 שקיים, או מה אופי מסוים, או תיאורים שלו, מאפיינים שלו. אז כיוון שכך, על מה התואר ילך? אין לתואר על מה ללכת. זה מה שהוא אומר כאן, ואם כן אין לו תואר חיוב בשום פנים, אמנם, תארי השלילה הם אשר צריך שיעשו להישיר השכל למה שצריך שיאמינו בו יתעלה. ותארי שלילה כן אפשר לתאר אותו, מפני שלא יגיע מצידם ריבוי בשום פנים. ריבוי הכוונה, אני חושב, הרכבה. לא, אני חושב שזה הרכבה.
זה לא שזה שושפץ?
מה? לא, לא של שוורץ. אין לי את הטקסט של שוורץ. ואם יישירו השכל לתכלית מה שאפשר האדם שישיגהו ממנו יתעלה. כן, אז רק נועד ליישר את השכל לקראת מה שאפשר להשיג בו. עכשיו, מה זה אומר ליישר את השכל לקראת מה שאפשר להשיג בו? זה מה שאמרתי, שהשלילה הזאת היא לא שלילה לוגית. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא רחום, בסדר? אז מה, בקריאה הפשוטה של הרמב״ם, אני מתכוון לומר שלא נכון שהוא אכזרי. נכון? אבל לא אכזרי, זה רחום. מה, 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 מה יש פה עוד חוץ מזה? אז למה, 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 למה יש הבדל בין תיאור חיובי ושלילי? בהפשטה.
לא, זה לא, מי
אכזרי
ולא
רחום,
זה מי שאין לו רגשות.
אה, אוקיי, בסדר, נכון. לא אכזרי לא במובן של מינוס אחד, לא במנגד. הלא המנגד.
אבל ודאי לא מתכוונים לזה.
מה?
אבל זה ודאי לא מתכוונים.
לא.
כשאני אומר הוא רחום, ודאי לא מתכוונים לומר אין לו רגשות.
לא, בוא, הרי אמא, את זה שללתי כבר בהקדמה, כשאמרתי שאם נדבר על שלילה מאיימת, באלף, לא שלילה מנגדת, זאת אומרת, להפוך את האכזרי לחסר רגשות, לא לרחום. אז אם זאת הייתה הכוונה, אז זה אומר שבאותה מידה אני יכול להגיד גם שהוא אכזרי, כמו להגיד שהוא רחום. כי בשניהם השלילה המאיינת תוביל אותי לחסר רגשות. אז מה העדיפות להגדיר את הקדוש ברוך הוא כרחום על פני הגדרתו כאכזרי? אבל זה ודאי הרמב״ם לא מתכוון לומר. לכן ברור שזאת לא שלילה מאיינת. כך הסברתי למה אני חושב שלא יכול להיות, שכשהרמב"ם מדבר על שלילה ניגודית זה ודאי לא יכול להיות, כי אז זה סתם שלילה כפולה, זה מוביל אותי לאותו מקום, זה פשוט אותו דבר. אבל גם שלילה מאיינת לא יכול להיות מסיבה מאוד דומה, כי השלילה מאיינת של אכזרי ושל רחום היא אותו דבר. אז אם הכוונה שלי לשלילה מאיינת, אז אני יכול בעצם להגיד עליו שהוא אכזרי ולהגיד עליו שהוא רחום באותה מידה, וגם להגיד עליו שהוא צמחוני. גם זה השלילה המעיינת היא אותו דבר, זה פשוט אפס, הוא לא כלום, זהו. מה זה משנה, מה אני אומר עליו? אבל הרי המסר הזה כן בא להגיד משהו. עובדה שאני בוחר בתארים רחום ולא בתואר אכזרי. למה? כי השלילה פה היא לא שלילה לוגית, מנגדת, ולא שלילה מעיינת, היא שלילה מפשיטה. כמו האינסוף שהוא לא מספר, לא כמו הציפור שהיא לא מספר, כן? אינסוף שהוא לא מספר זו שלילה מפשיטה. אני לוקח את מושג המספר, מזכך אותו יותר, ואני אומר, זה לא מושג כמו המספרים שאנחנו מכירים, אבל זה כן עדיין יש בו את המימד הזה של מספר. אני מזכך אותו. זה מה שנקרא שלילה מפשיטה. וזה מה שהרמב״ם אומר, שהתואר השולל מיישיר את השכל לקראת הדבר שאותו אנחנו מנסים להבין. מה זאת אומרת? השלילה המזככת הזאת, המפשיטה, היא יוצרת בסופו של דבר את ההבנה. אחרי שאנחנו שוללים את כל ההגדרות החלקיות, הלא מזוכחות, אנחנו נשארים בסוף עם משהו חיובי. רק המשהו החיובי הזה לא ניתן לתיאור מילולי. המחשבה לא יכולה לעשות מזה איזושהי הגדרה פוזיטיבית. אבל כן נשארת אצלנו הבנה, אחרי שקילפנו את כל ההגדרות, שללנו את כל ההגדרות, כן, וזה זה מה שהוא קורא להישיר את השכל. אגב, הביטוי הזה חוזר פה, יש על דהן משהו, הוא מתרגם את זה פה, לא יודע מה זה בערבית, אז הביטוי הזה חוזר פה המון, בפרקים האלה על שלילת התארים, ואני חושב שזה בדיוק מצביע על מה שאמרתי בהקדמות, שאמרתי שאני חושב שהרמב״ם מדבר על שלילה מפשיטה, ולא על שלילה מפשיטה זה בדיוק הנקודה. שאנחנו שוללים את כל האפשרויות להגדיר נתינת גט, מה שנתתי את הדוגמה הזאת של הלמדנות הישיבתית. אז אחרי שאני שולל את כל האפשרויות להגדיר נתינת גט, אני נשאר בסוף עם הבנה טובה מה זאת נתינת גט כשרה ולא כשרה. למרות שאני לא יודע לתת מהי ההגדרה, לא יודע לנסח מהי ההגדרה. אף ניסוח לא עומד במבחן של כל הדוגמאות. אז זה מה שנקרא להישיר את השכל. זאת אומרת, כל הדוגמאות האלה בסך הכל באות לתת לי קריאת כיוון, לאן אני הולך. אבל בסופו של דבר אני נשאר לא עם הגדרות, ההגדרות את כולם קילפתי. אני נשאר בסוף עם לאיפה שההגדרות כיוונו אותי. וזה משהו שאני לא יודע לנסח אותו במילים.
זה עובד על האינטואיציה.
עובד על האינטואיציה, כן.
מתרגל את האינטואיציה.
נכון, נכון. ממקד אותה אולי, כן. נכון. והמשל בו, שהנה התבהר לנו במופת חיוב מציאות דבר אחד, זולת אילו העצמים המושגים בחושים. ואשר כלל ידיעתם השכל. כן? אנחנו פתאום הבנו, הגענו נגיד למסקנה, שישנו אובייקט, ישנו איזשהו עצם, שהוא שונה מכל העצמים שמושגים בחושים או שמובנים בשכל. כן? הוא שונה מכולם. ואמרנו על זה שהוא נמצא. מה אנחנו יכולים להגיד על הדבר הזה? אם הוא שונה לגמרי מכל העצמים שאותם אנחנו מכירים ואו מבינים, זה אומר שלא נוכל להגיד עליו שום תואר, נכון? כי אם נגיד עליו איזשהו תואר שהוא אדום, אז הוא לא שונה למשל מחולצה אדומה של פלוני. נכון? זאת אומרת, הוא כן משותף משהו, אבל אם אין לו שום דבר משותף עם, עם הדברים שאותם אנחנו מכירים, אז...
למה ההנחה שאין לו שום דבר משותף?
מה?
למה ההנחה
שאין לו שום דבר? אז זהו, זה דיברנו על זה בפעם הקודמת, בשורה השנייה כתוב, יש בו מן השיתוף והחיסרון, מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם מניח שאין שום דבר משותף בין הקדוש ברוך הוא לבין שום אובייקט אחר.
זה הלכת
יסוד? הוא טוען אפילו שהוא הוכיח את זה, אני לא נכנס עכשיו מאיפה בדיוק זה יצא לו. אז הגענו למסקנה שקיים אובייקט כזה, הוא שונה מכל מה שאנחנו מכירים או מבינים בשכל, אז מה אנחנו יכולים להגיד עליו? שום תיאור חוץ מה שלהגיד שהוא נמצא. נכון? פשוט נמצא. דיברנו על הראייה הקוסמולוגית שם, מה זה אומר? הגעתי למסקנה שיש מישהו שברא את העולם, או משהו שברא את העולם, אבל אני לא יודע להגיד עליו שום דבר. אז האם אמרתי בזה משהו? כן, הרבה פעמים ביקורת של אתאיסטים על הראייה הזאת, זה בעצם לא אמרת שום דבר, זה כמו להגיד, ברא את העולם.
אמרת שני דברים.
לא אמרת כלום.
נמצא וברא את העולם.
אמרת, לא, זאת אומרת, הטענה היא שקיים אובייקט, אני לא יודע להגיד עליו שום דבר במובן של לתאר אותו, אבל קיים משהו שהוא לא העולם, במובן הזה אמרתי שלהגיד על משהו שהוא לא משהו אחר, גם זה לא תיאור, והראיה לזה זה הראיה ה... אונתולוגית,
נכון? דברים החיובים, אמרת שהוא קיים, ואמרת שהוא ברא את העולם, כבר כן הצלחת טיפה להגדיר.
לא, ברור, אבל, אני, אבל השאלה מה, מי זה אותו אחד שברא את העולם? האם אמר, אני תמיד יכול להגיד, יש שברא את העולם. זה לא אומר כלום, מה אמרתי עליו? גם על אמרתי שהוא ברא את העולם. זה לא אומר כלום, תגיד לי מי נושא המשפט. את הנושא אני מבין. אבל מי הנושא? והנושא הזה זה יש כלשהו שהוא קיים. זה אני יכול להגיד עליו. בסדר? השאלה אם הדבר הזה אומר מה?
היה קיים לצורך.
הוא היה קיים, כן, לא משנה.
לא, זה כן אומר. למה זה אומר? מכיוון שיש לך
אלטרנטיבה, אלטרנטיבה
לחשוב שהעולם
נוצר מעצמו. לכן אמרתי שיש לזה משמעות. ברור, אמרתי, המתן, זה מה שאני אומר. שהאתאיסטים טועים בביקורת הזאת. אני חושב שזה כן אומר משהו, זה אומר שקיים איזשהו אובייקט שהוא לא מסוג הדברים שאותם אנחנו מכירים או מבינים, נקודה. למה אמירה כזאת היא חסרת מובן? היא לא חסרת מובן בכלל. יש לה בהחלט תוכן, יש לה משמעות, ונכון, אני לא יודע לתאר שום דבר לגבי האובייקט הזה, אז מה? ולהגיד שהוא קיים, אני עדיין יכול, זה משפט לחלוטין.
לא, זה טענה שאומרת שאין איזשהו אמירה, נקרא לזה פונקציונלית, זאת אומרת, אומר, ויהיו משהו, והוא ישנו, ואוקיי.
נכון, זה הכל, זה מה שאני אומר. מה הבעיה?
זה דווקא מרחיק לך, זה מקרב אותי מאוד לשמירת תורה ומצוות. דיברנו על זה, בלי האמירה הזאת אני רחוק הרבה יותר מקיום דבר מצוות. לא, זה אומר הרבה, זה מאוד מעשי. אם אתה עוצר פה בשלב הזה...
כן, אבל... לא, הוא אומר, בסדר, זה דיון אחר, לא ניכנס לזה עכשיו, זה קשור גם לשלב של הלכימה.
לא, אבל דווקא נותן לזה חשיבות מאוד גדולה לדבר על זה, ולא סתם...
כן.
זה בעצם היה הצורה של אריסטו, אפשר לומר. אריסטו לא אמר שיש איזה צורה, זה לא קידם אותו לשום דבר.
לא, לא קידם אותו במובן הדתי, בסדר, זה דיון אחר, אבל קודם כל זה דבר בעל תוכן, זה לא משפט שהוא משולל תוכן. במובן הזה, זה מה שאני צריך כאן.
אבל האריסטו
טוען
שהעולם
קדמון,
זה לא
משהו.
לא, כן, אבל...
לא, זה מה שהוא אומר, אלוקים במובן שהוא רק קיים, אז זה לא להגיד עליו שום דבר במובן הדתי, כן, זה דאיזם, לא תאיזם, מה שנקרא. ואמרנו על זה שהוא, אומרנו על זה שהוא נמצא, העניין כי מן השקר היעדרו. עכשיו עוד פעם, בקריאה הפשוטה אפשר היה להבין שזה ממש זה שטויות. אם מהשקר הוא היעדרו, אז הוא נמצא. מה ההבדל בין להגיד את זה ולהגיד את זה? שלילה כפולה. אבל זה לא נכון. כי מן השקר הוא היעדרו, הכוונה זה שקר שמפשיט. זה לא שקר שמנוגד לוגית. השקר זה שלילה, כן? זאת לא שלילה שהיא שלילה לוגית. זאת שלילה מפשיטה. אני מפשיט את מושג הקיום. דיברנו על זה ש... למשל, באיזה מובן האור קיים? יש כאלה שחושבים שאור לא קיים, הרי אין לו מסה, הוא לא תופס מקום במרחב, אז הוא לא קיים, אין דבר כזה אור, אבל זה לא נכון, האור קיים, למרות שהוא לא תופס, אין לו מסה, והוא לא תופס מקום במרחב. אז מה, באיזה מובן הוא קיים? זה המושג קיום, שאנחנו מפשיטים אותו מהתכונות שאנחנו בדרך כלל מכירים בישים הקיימים, שיש להם מסה, שהם תופסים מקום, עדיין יש, המושג קיים עדיין נשאר עם משמעות. אני לא יודע להגדיר אותו בצורה פוזיטיבית. נגיד, שהפלאפון הזה קיים, אז אני יודע, יש לו מסה והוא נמצא פה. אני יכול להגיד על דברים פוזיטיביים. אחרי שהפשטתי את כל הדברים הפוזיטיביים, כל מה שאני יכול להגיד שהוא קיים, אבל מה זה קיים? כלום אני לא יודע להגיד על הפוזיטיבית. אבל אני כן מבין מה זה. איך אני מבין מה זה? על ידי הפשטה של המוסד הפלאפון קיים, או הספר קיים. אני עושה הפשטה, ואני מנסה להבין מה זה המושג קיים כשלעצמו, בלי להכניס אותו לעצמים בעלי מסה שתופסים מקום במרחב. ואת זה אפשר להגיד גם על הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרמב"ם מתכוון לומר, כי מן השקר היעדרו. מן השקר היעדרו אין הכוונה שלילה לוגית של ההיעדר. הכוונה שלילה מפשיטה של ההיעדר. אז אני מפשיט את המושג, שלילה מפשיטה של המציאות. אז אני מפשיט את המציאות, ואני נשאר עם משהו שגם הוא שלילה של ההיעדר. אבל זה לא מושג מציאות כפי שאני מכיר אותו בדרך כלל. בסדר? זה איזשהו מושג יותר מופשט.
הוא חושב אבל שקיום לפי זה שקיום זה תכונה.
אה?
קיום זה תכונה לפי זה.
נכון, נכון. אני בכמה מקומות אגב רואים את זה ברמב״ם, פה אני לא מסכים איתו. ואחר כן השגנו שזה הנמצא אינו כמציאות היסודות. על דרך משל, אשר הם גופות מתים. דיברנו על ה... מחצבים, כן, הדומם. זה לא דומם. ואמרנו שהוא חי, או אומרנו שהוא חי, העניין שהוא יתברך אינו מת. מה הכוונה אינו מת? עוד פעם, אינו זה לא אינו שולל. אינו מת זה חי. מה זה אינו מת? לא, זה מדובר פה על הפשטה, לא על שלילה לוגית. אני מפשיט את המושג חיים, זה לא חיים במובן הביולוגי. זה לא חיים במובן שיש לו מחזור דם שעשוי עם מולקולות פחמן או משהו כזה. אבל זה כן עדיין משהו שהוא לא מת. אז זאת הפשטה, זה לא שלילה לוגית. כן? ואחר כן השגנו שזה הנמצא גם כן, אינו כמציאות השמיים שהם גוף חי, ואומרנו שהוא אינו גוף, ואמרנו שהוא אינו גוף. ואחר כן השגנו שזה הנמצא אינו כמציאות השכל, אשר אינו גשם ולא מת, אבל הוא עלול. השכל זה כבר מאוד קרוב, לא המוח כמובן. השכל. השכל זה פונקציה נפשית, כן? מוח זה איבר. אז השכל זה כבר משהו שמתקרב מאוד למציאותו של הקדוש ברוך הוא. הוא גם מופשט, אין לו מסה, הוא לא תופס מקום במרחב. כמו הנשמה מלאה כל הגוף, הגמרא בברכות. ככה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, כן? אז הוא לא תופס, אבל עדיין יש הבדל. כי השכל הוא עלול. והקדוש ברוך הוא לא. עלול, הכוונה זה נוצר על ידי משהו. זאת אומרת, זה לא סיבת עצמו, מה שנקרא. ואמרנו שהוא יתעלה קדמון, העניין אין לו סיבה המציאתו. קדמון, עוד פעם, זה לא שהוא קיים אין סוף זמן, אלא שאין לו סיבה קודמת לו שהמציאה אותו. הוא סיבת עצמו, מה שנקרא. ואחר כן השגנו, אני חושב שאני לא יודע בדיוק, אפשר פה לפלפל קצת למה הוא מתכוון, השאלה אם הוא מדבר על קדימה סיבתית או על קדימה זמנית. יכול להיות שהוא מתכוון לומר שאני עושה הפשטה של מושגי הקדימה הזמנית, ומתרגם אותם למושגים סיבתיים. הסיבה יכולה לקדום למסובב במובן, לא במובן הזמני, במובן הסיבתי. למשל, אם נגיד שהעולם הוא קדמון, בסדר? אבל עדיין הוא יונק את כוחו, או הוא פועל מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל נגיד שהוא קדמון. עדיין יש מקום לומר שהקדוש ברוך הוא קודם לעולם. קודם לו לא במובן הזמני, כי העולם הוא קדמון. קודם לו במובן הסיבתי. זה לא שהוא היה לפני, הוא לא, זה לא של, אנחנו בדרך כלל רגילים שהיחס בין סיבה, אחד הרכיבים של היחס בין סיבה למסובב זה קדימה זמנית. אבל פה אנחנו עושים הפשטה של העניין הזה. ועדיין אני יכול להגיד עליו שהוא קדמון אחרי שאני עושה את ההפשטה הזאת.
זה נראה שהרמב"ם לא כל כך הטריד אותו שהעולם קדמון, רק עניין הנס הטריד אותו.
כן, כשהוא מתמודד עם הקדמות של אריסטו, אבל פה מבחינתי הקדמות זה רק דוגמה.
אני אומר, אולי זה גם קצת אומר במה שאתה משהו, באמת לא ממש מטריד אותו הקדמות הכרונולוגית.
עדיין הוא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא כסיבת העולם, למרות שהעולם הוא קדמון. ואחר כן השגנו שזה הנמצא, אין מציאותו אשר הוא עצמו מספקת לו שיהיה נמצא לבד, אבל שופעת מאיתו מציאויות רבות. כן, זאת אומרת, המציאות שלו נובעות מתוכה מציאויות נוספות. ולכן במובן הזה מציאותו שונה ממציאות של דברים אחרים.
כל זה סיכום הפרקים הקודמים?
לא, 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 לא.
מה זה אחרי זה יסתכל?
אנחנו מסיקים עכשיו, הוא לא מסיקים, הוא לא מסיק, כן, כן. הוא מנסה להראות איך משיגים את הקדוש ברוך הוא בדרך שלילית. אז אומר, הוא הולך צעד אחרי צעד, אנחנו הולכים ומחשימו לב שהתהליך הוא תהליך של הפשטה. אנחנו אומרים שהוא חי, חי זה עדיין מושג כזה, קיים זה מושג יותר מופשט. קדמון זה כבר משהו שהוא כמו השכל כזה, קיים כמו השכל, לא קיים ממש כמו גופים רגילים. אנחנו הולכים ועוברים תהליך של הפשטה, הוא בעצם מדגים לנו פה בפועל איך עושים את תהליך ההפשטה של התארים השליליים. לכן אני עוד פעם הוא חוזר ואומר שנדמה לי בצורה מאוד ברורה שהרמב״ם כשהוא מדבר על תארים שליליים הוא מדבר על הפשטה. ולא השלילה במובן של אופרציה לוגית. ואין זה כי הישפה החום מן האש, ולא כחיוב האור מן השמש. אבל השפע ימשיך להם תמיד עמידה וקיום וסידור בהנהגה מתוקנת, כמו שנבהר. מה הוא מתכוון לומר? שההישפעות של האור מהאש, או החום מהאש והאור מהשמש, זאת הישפעות אוטומטית. זאת אומרת, זה פשוט תהליך מכני, שאין שמש בלי שהיא מוציאה אור. זה לא בידיה, היא לא חושבת, מחליטה ומייצרת אור. זה פשוט תוצר של עצם קיומה. לעומת זאת, המציאות, איך היא משפעת מהקדוש ברוך הוא, איך היא נוצרת מהקדוש ברוך הוא, הזיקה הזאת היא לא הזיקה האוטומטית, אלא זיקה של כן, כי הוא ימשיך להם תמיד עמידה וקיום וסידור בהנהגה מתוקנת. יש פה מהלך של תכנון וייצור, כמו בין אומן לבין דבר שהוא יוצר, לא כמו בין השמש לבין האור, או בין האש לבין החום. למרות שיש פה יחס של עילה ועלול, אבל זה עילה ועלול באיזשהו מובן לא מכני, לא דטרמיניסטי. אולי, בעצם אני לא יודע אם לא דטרמיניסטי. אבל שיש בו מימד של השפעה מתכננת, כן? של איזושהי שליטה מודעת, הייתי אפילו אומר. זה מה שהוא אמר למעלה, שהוא חי, משיג וחי, נכון? זה שהוא אומר את זה בהמשך, אני לא זוכר. ואמרנו בו, מפני אילו העניינים שהוא יכול וחכם ורוצה, מה עוד פעם, זה חזרנו לתארים חיוביים. עכשיו מסביר הרמב״ם לשיטתו, מה אומרים התארים האלה. הם נראים על פניו חיוביים, אבל עכשיו הוא מתרגם אותם. והכוונה באילו התארים, שאינו לואה, אין משון לאות, ולא שחל ולא נבהל או עוזב, ועניין אומרנו לא לואה, שמציאותו יש בה די להמצאת דברים אחרים זולתו, כן? אין לו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין לו לאות כוח, במובן הזה, כן? ועניין אומרנו ולא שחל, שהוא משיג, כלומר חי, כי כל משיג חי. עכשיו פה זה עוד פעם, לא חיות במובן של פחמן, אלא זה חיות במובן שהוא לא סתם דומם פסיבי. הדומם הוא פסיבי, הוא לא משיג שום דבר, הוא פשוט שם. הקדוש ברוך הוא לא דומם. במובן הזה אפשר להגיד שהוא חי, או שהוא כן, משיג כלומר חי, אבל לא חי במובן של הביולוגיה. ועניין אמרנו לא נבהל ולא עוזב, כי כל אלה הנמצאות הולכות על סדר והנהגה, לא נעזבות והובות כאשר יקרה, אלא בהיות כל מה שינהגה הוא הרוצה בכוונה ורצון. כן? בניגוד לאור והאש. ואחר כן השגנו כי זה הנמצא אין אחר כמוהו. ואמרנו כי הוא אחד. עוד פעם רואים פה, נעיר את זה קודם. להגיד שהוא אחד, אני טענתי שזה לא תיאור. בהקדמה, כשדיברתי על מה זה תיאורים, במובן הפילוסופי, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. אז אמרתי שלהגיד שמשהו נמצא זה לא תיאור, להגיד שמשהו הוא לא מישהו אחר זה לא תיאור, ולהגיד שהוא אחד ולא שניים זה גם לא תיאור. זה אמירה על העצמות ולא על הצורה. אז הרמב״ם בעניינים האלה לא זכה לכוון לדעתי. הנה כבר יתבהר לך כי כל תואר שנתארהו בו, הוא אם תואר פעולה, או יהיה עניינו שלילת היעדרו. אם הייתה הכוונה בו, השגת עצמו, לא פעולתו. ולא תעשה גם כן אילו השלילות, ולא תתירם עליו ויתעלה, אלא בפנים אשר כבר ידעת. זאת אומרת, תוארים חיוביים לא יכולים להיות עליו, אלא רק על פעולותיו. אתה יכול לדבר על קיומו, אבל אם אתה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, לתאר אותו, רק בתארים שליליים. וגם שם הוא אומר, אלא בפנים אשר כבר ידעת. מה זאת אומרת? לאיזה סוג שלילה אנחנו מתכוונים? זה לא שלילה במובן הרגיל. שפעמים ישולל מהדבר מה שאין דרכו שימצא לו. כמו שנאמר בכותל, לא רואה. בסדר? פה אני לא יודע אם הוא מתכוון להגיד את זה לא לעשות לקדוש ברוך הוא, או זאת דוגמה למה כן צריך לעשות לקדוש ברוך הוא. כן, אני לא יודע בדיוק. אני חושב שהוא מתכוון לומר מה כן צריך לעשות הקדוש ברוך הוא. כשאומרים שהכותל לא רואה, אז זה נקודה עדינה קצת, כי על בן אדם כשאני אומר שהוא לא רואה, אז זה לא במובן שכמו שהאינסוף הוא לא מספר. כשאני אומר שהכותל לא רואה, אז אני אומר שהראות זה לא פרמטר רלוונטי לגבי כתלים בכלל. זה לא שיש פה איזה כותל דפוק, הוא לא מצליח לראות. כן, אין, כתלים זה לא, זה כמו, אולי באופן יותר קיצוני, זה כמו המשפט של המידה הטובה היא משולשת, או אדומה. כן, זה לא רלוונטי, המידה הטובה לא מתוארת במונחים של משולש, אדום, או גבוה. בסדר? לכן זה לא משפט שקרי ולא משפט אמיתי, זה פשוט לא רלוונטי. אז יש לילות מסוימות שאומרות שהתיאורים האלה לא רלוונטיים לגביו, לא שהם לא נכונים לגביו. אבל אם באמת הוא מתכוון לזה, אז זה לא לגמרי מדויק, או לפחות איך שאני מבין את זה, זה לא, אני לא מתכוון בכל אופן לדבר כזה. אם הוא מתכוון להגיד פה דוגמה חיובית ולא שלילית, אני לא עד הסוף בטוח פה. כי כשאנחנו עושים שלילה לקדוש ברוך הוא, נכון שזו שלילה מפשיטה, אבל זו שלילה מפשיטה שכן משאירה איזשהו מימד חיובי שיש בו, כמו האינסוף הוא לא מספר, לא כמו הציפור היא לא מספר. אם אני עושה את השלילות כמו הציפור היא לא מספר, אז יכולתי גם להגיד על הציפור שהיא גם לא קיר. מה עדיף להגיד שהיא לא מספר, משהו להגיד שהיא לא קיר? מה זה משנה? או לא רחום כמו לא אכזר, כן, מה שדיברנו קודם. לכן ברור שמדובר פה בשלילה מפשיטה, שהיא איזשהו גוון עדין יותר מאשר השלילה של חוסר הרלוונטיות. את להגיד שזה לא רלוונטי לגבי הקדוש ברוך הוא, זה חזק מדי. אם אנחנו אומרים שכל הדברים האלה לא רלוונטיים לגביו, אז סתם לא אמרנו כלום. אם אנחנו אומרים שזה אומר משהו, אז אנחנו צריכים לדבר על שלילה מפשיטה, אבל לא על שלילה של רלוונטיות. ולכן זה שהקיר לא רואה, אני לא יודע אם זו דוגמה מוצלחת.
הוא אומר,
להפוקה מזה שהקיר לא רואה? אני לא יודע.
כן, הוא אומר, לפעמים...
אולי, לא יודע, לא ברור לי, יכול להיות. בכל אופן... ואתה האיש המעיין במאמרי זה יודע, כי זה הרקיע הוא גשם מתנועע, שכבר ידענו זרטותיו ועמותיו, וידענו שיעור חלקים ממנו ורוב תנועותיהם, נלאה שכלנו כל הלאות מהשיג מהותו. בסדר? אגב, זה נקודה מעניינת, פה נדמה לי שזה ממש החדר של מרי. מה הכוונה נלאה שכלנו כל הלאות מהשיג מהותו? אנחנו יודעים את התיאוריה של הרקיע. תיאוריה מוזרה של הרמב״ם, לא משנה, אבל זאת התיאוריה של הרקיע. אני יכול להגיד שהוא עצם ויש לו צורה והוא מתנועע, אבל זה הכל, זאת המשוואה של הרקיע. אבל מה זה החומר של הרקיע? האם יכולה להיות לי איזושהי חוויה בלתי אמצעית כמו הצבע האדום? זה הוא מתכוון לומר שאין לי בו ידיעה לגבי מהותו, מהשגת מהותו. אם היותנו יודעים שהוא בעל חומר וצורה בהכרח, אלא שאינו זה החומר אשר בנו. לכן אנחנו עושים פה איזושהי הפשטה, כן? ולזה לא נוכל לתארו, אלא בשמות בלתי מקיימים, לא בחיוב המקיים. נדמה לי שהוא מתכוון פה לזה. כשאני מתאר את הצבע האדום, אני יכול לתאר תכונות כאלה או אחרות, לא את עצמותו, לא מה זה צבע אדום. מה זה צבע אדום? אין לי דרך להעביר למישהו אחר, להגדיר למישהו אחר. שאנחנו נאמר כי השמיים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים, מתפעלים הכוונה מושפעים, כי הם מקבלים השפעה. ולזה לא יקבלו פעולה, ואינם בעלי טעם ולא בעלי ריח וכיוצא באילו השלילות, איפה הוא יודע את כל זה אני לא יודע, כל זה לסכלותנו בחומר ההוא, ואיך יהיה עניין דעותינו כשישתדלו להשיג הנקי מהחומר הפשוט בתכלית הפשיטות המחויב המציאות אשר אין אילה לו. הוא עכשיו מסכם קצת את המושג המופשט שאליו הגענו אחרי תהליך ההפשטה הארוך שהוא תיאר כאן, ולא ישיגהו עניין מוסף על עצמו, כן, יש לו רק עצמות, אין לו צורה, אין לו תכונות, אין לו עניין מוסף על עצמו. השלם אשר עניין שלמותו, שלילת החסרונות ממנו כמו שבארנו, שאנחנו לא נשיג זולתי ישותו לבד. רק את ישותו אנחנו משיגים. ואת זה אגב במובן הפוזיטיבי, לא השלילי. שיש נמצא, לא, ככה לניהו דעתי בכל אופן, שיש נמצא לא ידמה לו דבר מכל הנמצאות אשר ימציאם ולא ישתתף להם בעניין בשום פעם, ואין ריבוי בו ולא לאות להמציא מה שזולתו. זה סיכום בעצם מקוצר של כל מה יצא לנו אחרי כל ההפשטות. אז הסיכום על דרך השלילה, אבל פתאום אנחנו רואים שבכל זאת למדנו עליו משהו. זה מה שהוא הרי רוצה ללמד כאן. שאחרי ששללנו את כל האפשרויות, שללנו את כל ההגדרות שהוצאו לכל אורך הדרך, תראו כמה דברים נשארו בידינו. בכל זאת למדנו משהו, כן? שהוא התעלה מנהיג הנמצאות, עוד פעם, להישיר השכל, כן? לא דמיון אמיתי, אבל הוא להישיר השכל, שהוא התעלה מנהיג הנמצאות, העניין שהוא יתמידם וישמור סידורם כמו שצריך, והנה יתבהר זה העניין ביותר רחב מזה, ישתבח מי אשר בהשקף הדעות עצמו, תשוב השגתם, קיצור השגה וידיעה, וכשישקיפו חיוב פעולותיו מרצונו, תשוב ידיעתם שכלות. כאילו אם אתם תחשבו לדעת עליו משהו חיובי, זה רק שכלות. וכשישתדלו הלשונות להגדילו בתארים, ישוב כל הפלגת דברים לאות וקיצור. כמה שתוסיף דברים חיוביים, אתה רק יותר טועה. ולכן הדרך להשיג אותו זה רק בדרך ההפשטה שהוא תיאר אותה עד עכשיו. אוקיי. נעשה אותם בינתיים.